ערב טוב. השם של השיחה הערב האחרון שלנו יחד בריטריט, הדרך הגדולה. חלק מהכיף זה לתת שמות לשיחות, יותר נכון לקבל את השמות, כי ככה זה מגיע. השמות פתאום מגיעים יחד עם השיחות שפתאום מגיעות, יחד עם הריטריט שפתאום מגיע, יחד עם החיים שפתאום מגיעים. ואני רוצה להזמין אותנו להקשיב באוזניים יחפות, להקשיב בלב שהוא לא רק פתוח, אלא ככה כמו האדמה פה בחוץ שכל כך תשמח לטיפות גשם, עם כזה, ככה, מתוך מקום כזה. והשיחה הערב תהיה אולי שונה בהיבט הזה שיהיו בה כמה וכמה מקורות של pointing out, הצבעה ישירה או עקיפה, but isn't it always like that, על הטבע האמיתי של הדברים. ויש אומרים בקרב חכמי הזן ואחרים שמספיק שנראה גרגר אבק, וזה יכול לשחרר אותנו. מספיק שנשמע ציוץ של ציפור, וזה יכול לשחרר אותנו, וזה בעצם תלוי בתודעה שלנו, עד כמה היא בשלה. יכול מאוד להיות שחלק מהדברים שאני אגיד, או אקריא כאן הערב, יהיו מין, לא יודעת מה, סינית למתקדמים. אולי. ולכן אני רוצה להזמין את כולנו להקשיב מתוך המקום שיודע סינית למתקדמים, ולא יודע שהוא יודע את זה. כזה מין. אז הדרך הגדולה זה התחלה של התחלה של שיר או של חיבור שנקרא סין סין מינג, שוב פטריארך הזן השלישי. הדרך הגדולה איננה קשה לאלו שהם חסרי העדפות. אין לכם את זה בטקסט, נכון? יופי. אוזניים יחפות, לב פתוח. הדרך הגדולה איננה קשה לאלו שהן חסרי העדפות. יש דבר כזה? כאשר אהבה ושנאה נעדרים שניהם, הכל הופך ברור ולא מוסווה. עם זאת, עשו את ההבחנה הקטנה ביותר, ושמיים וארץ נפרדים. לאין שיעור. אם את רוצה לראות את האמת, אל תחזיקי דעות בעד או נגד שום דבר. יש דבר כזה? להגדיר את מה שאת אוהבת מול מה שאת לא אוהבת, זו מחלת התודעה. כאשר המשמעות העמוקה של הדברים איננה מובנת, השלווה המהותית של התודעה מופרעת ללא הועיל. השלווה המהותית של התודעה. הדרך מושלמת, כמו חלל עצום שבו שום דבר לא חסר ושום דבר לא עודף. אכן, בגלל הבחירה שלנו לקבל או לדחות, אנחנו לא רואים את הטבע האמיתי של הדברים. אל תחיו, כתב או אמר פטריארך הזן השלישי, אל תחיו בהסתבכויות של דברים חיצוניים, ולא בתחושות פנימיות של ריקנות. היו שלווים באחדות הדברים, ודעות שגויות כאלה ייעלמו מעצמן. כאשר את מנסה להפסיק פעילות כדי להשיג פסיביות, עצם המאמץ שלך ממלא אותך בפעילות. כל עוד את נשארת בקיצוניות כזו או אחרת, לעולם לא תדעי אחדות. סינית למתקדמים. ועדיין, אולי משהו בבוסם, זה ממשיך, זה שיר ארוך, אולי משהו בבוסם של הכוונה, של הדברים, מחלחל איכשהו. אולי מספיק שנשמע מילה אחת מתוך כל המילים האלה, ופתאום, ופתאום ממש נתבלבל, וזה סימן ממש ממש טוב. אז אני רוצה להזמין אותנו להתבלבלות המיטיבה הזאת, שמערבבת בנו את היודע עם הידוע. אפילו רק לרגע להיות בהצצה כזאת שאין בה יודע ואין בה ידוע. אם אנחנו חוזרות וחוזרים אל הלימוד שלנו בימים האחרונים, אז דיברנו הרבה על הג'אנות, על מצבי התודעה, הרבה, לא מספיק, רק התחלנו, לא באמת דיברנו. אפשר חיים שלמים לדבר על זה. הספר, הספר. יצא ממש לא מזמן. כן. תבוא איתי חשבון אחר כך, אני כבר רואה את המבט הזה. ארבע ג'אנות, מרחבים של חוכמה וחופש. מה לעשות, אני יפה עליו. אתם עכשיו צריכים לסבול בגלל זה. אז אני אגיד כמה מילים על זה, וננסה, אתם יודעים, כמו סמיכת טלאים, לחבר, והיופי הרבה פעמים זה בשבר דווקא. בדברים שלא מתחברים יפה, בקינצוגי, מכירים את הדבר הזה, האומנות היפנית הזאת שצובעים בזהב את השבר במקום להעלים אותו, לטשטש את הקמטים, דווקא לא, דווקא לא. אז אם אתם מוצאים שברים, יופי, יופי. אולי זה המקומות שהאור נכנס, לנארד, כהן. הג'אנות הם בעצם שלבים, נכון? צעדים. בתהליך פירוק של תחושת עצמי שהיא אשלייתית, תחושת עולם שהיא אשלייתית. אז דיברנו, אני דיברתי איתכם על הג'אנה הראשונה, וקרן המשיכה משם על כל מיני איכויות שהולכות איתנו יד ביד. אולי לא אמרנו את זה באופן אקספליסיט, מאוד ברור, אבל מתוך הדברים. יש דברים שמתפתחים בנו, איכויות שמתפתחות בנו. וכבר... כבר בג'אנה השנייה מתחילה האיכות של האקוונימיטי, שאולי עדיף להשאיר אותה כמו שקרן השאירה אותה בספר, המילה בפאלי אופקה, אופקשה בסנסקריט, יש לזה הרבה רבדים של השתמעויות, אבל יש בה גם השתוות נפש, יש מקום של איזון פנימי עמוק, יש מקום של הבנה, של התבוננות נכונה, יש שם כל מיני רבדים, אני דווקא לא אכנס לזה כל כך. אבל בשלבים האלה כל מיני דברים קורים לנו, העונג הגופני, השמחה, הולכות ומתפוגגות, כי הן כבר מתחילות לחוות עד כמה שהן לא ארציות וכיפיות פי אלף יותר מאשר השוקולד 90% שהביאו לי. טעים, טעים. אז גם הן מתחילות להרגיש קצת כמו מונסודיום גלוטומט יחסית לדבר הבא בדרך, ואני מזכירה, שכל הג'אנות וכל הדברים שאני מדברת עליהם הם מותנים. הם באים בגלל שיש להם סיבות תנאים ונסיבות, והם גם יתפוגגו כשהסיבות, התנאים והנסיבות יפסיקו, בדיוק כמו ריטריט, בדיוק כמו החוויות שלכם בריטריט. זאת לא האמת האולטימטיבית, אבל it's good enough. כי באורח פלא זה יכול לקחת אותנו לשם, מהיחסי אל המוחלט. איך? פלא גדול. סוד. לא ברור איך, אבל זה עובד. לפעמים, לא תמיד. בג'אנה הרביעית, כן, בשנייה יש את האופק, את ההבחנה מלאה, תשומת לב, עונג גופני, השמחה מתפוגגת בשלישית, יש לכם את זה בטקסט. יש את העונג, האופקה נשארת, תשומת לב ברביעית, נשארות לנו תשומת הלב, הסתי והאופקה. ובעצם נותרת בה האיכות של האקוונימיטי, כל השאר נושר ומתמוסס, והאיכות הזאת היא מתרחבת לאין שיעור, עם כל מיני רבדים שיש במה שאתם יכולים לדמיין, שאנחנו קוראים לו איזון פנימי עמוק. המילים האלה לא מתחילות לגרד את זה כל כך, אבל הן כן מצביעות על הכיוון שלנו. זה בעצם הצצה, כן? קרן כתבה את זה בספר, זה בעצם הצצה לתודעה של הערות או העירים. ויש שם הרבה מאוד רבדים, הרבה מאוד איכויות של הדבר הזה. וזה פעם ראשונה שזה קורה לי ובטח לקרן, שאני מצטטת את קרן בשיחה. היא כתבה ספר, אין מה לעשות. הג'אנה הרביעית, זה כל כך יפה, הג'אנה הרביעית, זה הפרקטי שלך, היא מצב תודעה גוף שמגלם בעיניי, כותבת, את ההבנה העמוקה שאין במה לאחוז. זו לא הבנה קוגניטיבית של ריקות העצמי, החוויה והתופעות, אלא חוויה. חוויה של הוויה ריקה מעצמיות. הוויה חופשית מהתמקמות, כאן, שם וביניהם. ההתמקמות של כאן, שם וביניהם זה הרפרנס לקרן הזכיר את זה בבוקר, את הדרשה לבהיה, שאני דווקא לא אביא אותה לכאן. אני מלמדת אותה הרבה, אבל היא אחת הדרשות היפות בעיניי, שהוא מגיע לאיזשהו מקום של התעוררות, וכן, הבודה מתאר את המקום הזה. אתה לא שם, אתה לא כאן, אתה לא בתווך, אתה לא ביניהם. זה כזה, המיין מתחיל להתבלבל שם לגמרי. זה כמו, אין העדפות. מה זה אין העדפות? איך זה יכול להיות? אז בואו נסתכל ביחד על טקסט שיש לכם. הדרשה על ניתוח היסודות, נכון? יש לכם את הטקסט הזה? איפשהו, תודה למיכלי שהתפיסה שוב ושוב כל מיני דברים ששלחתי לה, וכן, תודה. איפה זה? יופי. המלבן השני, יום אחד אני אדע לעשות את זה. הוא לא מכוון ולא נוטה לעבר קיום או אי קיום. מאחר ואינו מכוון ואינו נוטה לעבר קיום או אי קיום, הוא לא נאחז בדבר בעולם. תדמיינו את החוויה הזאת. כשאינו נאחז בדבר בעולם, הוא מפסיק להיות חסר מנוחה. כשהוא מפסיק להיות חסר מנוחה, הוא מגשים את הניבנה. הוא מבין, חוסלה אפשרות הלידה הנוספת, התרגול הרוחני הגיע אל סופו. מה שיש לעשותו נעשה, לא אחזור לכאן שוב. שימו לב לקשר ולחיבור בין אי האחזות ובין מנוחה. ומה קורה לנו שאנחנו מפסיקים להיות חסרי מנוח, חסרי מנוחה? מה זאת המנוחה הזאתי? המקום הזה, מי ששיתפה, המקום הזה של הנמלים ש... נכון, אנחנו הולכים בשביל והן הולכות מהר מהר, ופתאום אנחנו נחווים לעצמנו מאוד מגושמים, יצורים מאוד מאוד גדולים יחסית לנמלים, אבל יש כל מיני סוגים של נמלים, נכון? יש כאלה שמתרוצצות מאוד מהר, יש כאלה שהולכות בנחת, יש כאלה שלפעמים עוצרות, יש נמלים כאלה שעוצרות, יש אנשים כאלה שעוצרים, ככה הבודה התייחס לעצמו, שהוא עמד מול אחד הרוצחים הגדולים של התקופה שלו, אנגולי מעלה, ולאנגולי מעלה היה חסר עוד אדם אחד להרוג, בשביל להגשים איזה חלום הזוי שהיה לו, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, די מקברי. הוא ראה את הבודה, אמר, הנה הבן אדם הזה, והוא רץ לקראתו, והוא לא הצליח להשיג אותו, הבודה הלך בנחת, אנגולי מעלה רץ. הם התקיימו בשני מישורים שונים. הוא לא הצליח להשיג אותו. באיזשהו שלב הוא התחיל לצעוק לו, היי, אתה, עצור, עצור. והבודה פנה אליו ואמר, אני מזמן עצרתי, אתה לא עצרת. זה היה המומנט של אנגולי מעלה, כן? זה היה הסנטימטר המעוקב של מזלו, לפי דון חואן, כן? הרגע שבו קרפה דיאם, סייז דה מומנט, לתפוס את הרגע, את היום, להבין משהו, ומשם הכל השתנה עבורו. אבל העצירה הזאת, המנוחה הזאת, למה היא קשורה? היא קשורה לאי אחיזה. אז אנחנו, כבר יש לנו את כל המרכיבים של העוגה הזאת שמובילה אל החופש. זה נדמה שרק נדע להרכיב אותם נכון, כמו הדברים האיומים האלה שמוכרים באיקאה. אנשים כמוני, זה פשוט לא פייר. מה הקשר בין הסרטוט ובין כל החלקים האלה? תמיד נדמה שחסר משהו, יכולה להישבע שחסר משהו. עד שבא איזה מישהו עם הרבה חמלה, ותמיד זה איכשהו מסתדר. כן. אז הנה, יש לנו את כל המרכיבים, לא חסר כלום, הפעם לא חסר כלום, לא חסר כלום, באמת. אפילו דבר אחד קטן מכל מה שנאמר פה עד עכשיו, מספיק. להיות הציוץ הזה של הציפור, ולהתעורר. אבל, אני רוצה לעצור רגע ולחנות במילה אבל. היה משורר הייקו מאוד מאוד אהוב ביפן בשם איסה. היה מורה גדול שביתו הקטנה מתה ממחלה בבועות שחורות. הוא היה שבור לב. ובכה, 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 וכל התלמידים באו סביב המורה הגדול והתקבצו ואמרו לו, אבל איך זה יכול להיות? כל החיים אתה מלמד אותנו, שהכל זה עולם של טל. מה זה עולם של טל? זה בהשאלה, כן? עולם התופעות, זה הכל כזה כמו dewdrops, כמו עגל טל, תוך רגע זה, נכון, נמוג, רק מתחילה השמש וכבר, הכל זה... הכל חולפי, נכון? אי אפשר לאחז בשום דבר. שום דבר לא יכול לתת לנו את האושר ואת הסיפוק. מה אתה עכשיו בוכה? אני מקווה שהם באמת לא אמרו לו ככה, אבל ככה הסיפור הגיע. אז איסה דקלם שיר שהוא כתב כתגובה. עולם של טל, הוא אמר, עולם של טל. אבל. זה כל השיר. זה אחד השירים האהובים עליי כבר שנים. עולם של טל. קל לזכור. עולם של טל. אבל. ופה מתחילה להיות לנו הצבעה ישירה ומעניינת כל כך. על הסיפור. המורכב והבלתי, בלתי אפשרי הזה, של להיות אדם בעולם. כן, הערה, אמר דוגן, פטריארך הזן השלישי, היום הוא מככב אצלנו, זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. כמה קל לנו להיות באינטימיות עם כל הדברים, שכיף לנו, נעים לנו, טעים לנו, נחמד לנו, אף אחד לא רוצה מאיתנו שום דבר, אנחנו שומעים סיפורים כיפים, שירים. אבל עד כמה אנחנו יכולים להיות באינטימיות עם חלקים שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, באנשים שיקרים לנו, באנשים שלא יקרים לנו, במקום שאנחנו חיים בו, בפוליטיקת הזהויות, להיות באינטימיות עם הכאב שלנו, להיות באינטימיות, זאת אומרת, אתם מכירים את המילה באנגלית intimacy? נורא נורא יפה, into me you see. קרוב, 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 קרוב. מה קורה בקרבה הזאת? יש שניים? הם אחד? או שהם שניים שרוקדים? מתחיל הריקוד הסופר מעניין בין הדואלי ללא דואלי. מה זה להיות באינטימיות אמיתית עם הדברים? קודם כל, ריספקט. קודם כל, ריספקט. המילה ריספקט, באנגלית באה מהלטינית, ריספקארה, להסתכל מחדש. להסכים, להתבונן מחדש. על מי שנדמה לנו שאנחנו מכירים. לפעמים זה אנשים הכי קרובים אלינו, שכמובן הכי מתרגרים אותנו. ולפעמים זה החלקים הכי, הכי פנימיים שבנו, שאנחנו לא רוצים לראות אותם בשום פנים ואופן, ואוי ואבוי למי שרק ירמוז לנו שיש לנו חלק כזה, היאורה. ומתישהו בריטריט, שהוא ארוך מספיק, אנחנו אולי הבשלנו מספיק כדי להסתכל, אחד המורים שלי קורא לזה, להסתכל לנמר בעיניים. כן, כתב פעם מישהו בריטריט של ג'ק הורנפילד, knowing the self is a bad idea. זה ממש אלבון אחר אלבון. וכשאנחנו מסכימים להשתחרר מזה ולהיות גם עם האלבון באינטימיות, וגם עם החלקים שאנחנו פחות אוהבים באינטימיות, וגם עם הפחד שלנו באינטימיות, וגם מה יכול להתאפשר שמה? כמובן שיש לנו העדפות. כמובן שהיינו רוצים להיות כאלה ולא אחרים, אבל מה קורה אם אנחנו מתחילים להרפות את האחיזה מהעדפות שלנו? ובעולם היחסי שאנחנו נמצאים בו, אנחנו רוצים למפות אותו. נאמה רופה, name and form. לדברים יש שמות. הדברים הם דברים. יש לנו מוסכמות של שפה, מוסכמות חברתיות, של התנהלות. קוראים לזה כסף. לעץ קוראים בשם. אנחנו חולפים ליד העץ הזה, הוא נראה מקסים. כזה עץ אני רוצה, בחווה. איך קוראים לו? קוראים לו ככה. כאילו אני יודעת אותו. האם באמת אני יודעת אותו? יש פה עץ אחד שאני... גילוי נאות, מאוהבת בו, ממש. ודווקא זה לא הגדולים, לא המכנף נאה, לא... הוא ככה בפינה של הוואבי סאבי, אחד הבניינים הכי מכוערים באנדור, שיוצאים מפה, בניין, איך קוראים לה? בניין ש... איפה שעושים את הקבלות שבת, תמיד המספרים פה, 11, אז בפינה שלו יש עץ לא גדול, כן, 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 יש לו גזע חלק כזה, ופתאום אני רואה שהוא פורח. מה? אתה כזה יפה גם ככה, בחורף הוא בלי אלים בכלל, פתאום הוא פורח, הייתי חייבת לבדוק מה גוגל לנס וכאלה. לא משנה, יש לו שם, I want it, I want it, יש לו שם. כאילו, זה שיש לו שם, כאילו אני יודעת אותו. כאילו אני יודעת אותו. עמדתי מולו ואני שנים עם העץ הזה. כן, מסתכלת עליו בכל מיני עונות, אני כמובן יוצא לי להיות בכל מיני זמנים פה, הוא כל פעם נראה אחרת, כל פעם נראה אחרת. עד כמה אני יודעת את העץ הזה? קודם כל, אהבה זה המפתח לידיעה, אתם יודעים, זה בעיה אחת, אבל השם וגם הצורה הרבה פעמים דווקא יכולים להפריד, לספר לי שאני יודעת משהו, ואני לא באמת יודעת משהו. ואז עוד פעם, אנחנו בתוך הריקוד של השמינייה הזאת, אי אפשר בלי שם וצורה. אנחנו חיים בעולם היחסי, איפה אנחנו חיים? בתוך הדבר הזה, ה-body mind organism, מורה שלי מבומבי אהב לקרוא לנו ככה, the body mind organism. אוקיי, זה נשמע קצת מכניסטי, אבל ככה הוא לימד. וכשאני נכנסת יותר עמוק פנימה ולעוד רבדים, אני מתחילה לראות שלא רק שיש לי שם, אני גם מגיעה ממשפחה מסוימת, מזמן מסוים בעולם, מהיסטוריה, גם של המשפחה שלי, וגם של השבט שלי, וגם של העם שלי, וגם של האזור שלי, וגם של משפחת האנושות שלי. הזדהויות הן לא מהימנות. זה נכון לגמרי. אבל אם מה נהיה באינטימיות? אם נשמות את הכל, מה יישאר? ומתחיל להיות פה ריקוד מאוד מאוד מעניין. ההכרה של האינקרנציה שלנו, של הגלגול שלנו בעולם, של הביטוי הייחודי, החד פעמי שלנו בעולם, שקשור ומרובד בהרבה רבדים לביטויים אחרים. זה גם סיפור וגם דימוי וגם צורה לכבד אותה. אז אני רוצה שנסתכל רגע יחד, הטקסט הזה יש? כן, הראשון. סוטרת הלב. אחת הדרשות וואו, המרתקות. לימדתי אותה בריטריט סוטרות לפני שנה. רק אותה, עליה, אבל בתרגום קצת אחר. ופה אנחנו ניגע בטיפה. שערי פוטרה, צורה היא ריקות, ריקות היא צורה. צורה אינה שונה מריקות, ריקות אינה שונה מצורה. זה שאינו צורה הוא ריקות. וזה שאינו ריקות הוא צורה. וכך גם לגבי התחושות, התפיסות, הנטיות הקודמות וההכרות. זה בעצם ההיפס, מה שמרכיב את האדם. באותו האופן שריפוטרה, תכונתן של כל התופעות היא ריקות. הן אינן נוצרות ואינן קלות, אינן אחורות ואינן צלולות, אינן מלאות ואינן חסרות. וזה ממשיך, וזה ממשיך, ועכשיו הוא מעיין ושולל את הכל. אני לא אקרא את זה דווקא, אני רוצה להישאר עם ההתחלה. צורה היא ריקות, ריקות היא צורה. צורה אינה שונה מריקות, וריקות אינה שונה מצורה. זה שהינו צורה הוא ריקות, וזה שהינו ריקות הוא צורה. אחר כך אפשר להחליף את המילה צורה בחלקים האחרים שמרכיבים את האדם. זאת אומרת, תביעת כף היד או הרגל של המציאות היא ריקות. מה זה אומר ריקות? ההבנה שהכל מלא בהכל. המילה ריקות היא לא מוצלחת בעיניי. אני מעדיפה את המילה מלאות, אבל עוד אם אהבו את הריק. אתם יודעים, ראיתי פעם טישרט בהודו. תרומתה של הודו לאנושות, אפס. זה ממש נכון, הם המציאו את האפס. זה דבר מאוד מאוד גדול. במתמטיקה ובכלל. שונייתה, ריקות. אבל אם אנחנו מחליפים את זה במלאות, הכל מלא בהכל, שום דבר לא יכול להתקיים, בלי שכל דבר אחר יתקיים. לא אפשרי, לא אפשרי. זה קיים כי זה קיים. אז אתם מבינים, זה מין אוכל יפני כזה, מלא 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 מנות, וכל אחד קצת אחרת, וכל אחד לוקח את התודעה שלנו בשמינייה הזאת, בין צורה וריקות, בו זמנית, חוכמה וחמלה, בו זמנית. זה ריקוד מאוד מעניין, כי הוא מזמין אותנו גם לראות את הרוחב וגם לראות את הפרטיקולרי, את האחד. ולא רק לראות, לאהוב. גם אם אנחנו לא לגמרי מבינים את זה, נכון? אמרתי למישהו היום, טישרט שכמה חבר'ה עשו לאימא שלהם. You don't have to understand me, just love me. Good enough. אז לפעמים זה רק הדבר הזה, ורק המקום הזה של הרספקט, רספקארה. אם היה מגיע איתי, זוכרים את הסרט הזה? איתי פון הום, זוכרים, חצי מהאנשים לא נולדו עוד, אבל היה מגיע יצור מהחלל החיצון. יש כל מיני, כן, מחשבות על העניין הזה. איך הייתה האנושות מגיבה? סיכוי טוב מאוד שהאנושות הייתה מגיבה כמו שבט אחד קטן מול האחר. עם כל מיני שבטים אינדיג'נס, קוראים לעצמם האנשים האמיתיים, ולכל השאר האחרים, או הזרים. איזשהו, הייתי אומרת, בג בתודעה, נגיד. הם האחרים, הם השונים, הם הזרים, ומשם עד למלחמה הדרך, אתם יודעים, לא מאוד ארוכה. אבל משהו בנו עושה את זה באופן אוטומטי. אם בא מישהו מבחוץ, יש איזושהי התלכדות. אבל לא בא לפה איתי מבחוץ, ואנחנו נשארנו פה עם כל השונויות שלנו, ויש פה אנשים מהמון המון שבילי חיים שונים. ה-humans שאנחנו, יש פה הרבה מאוד רבדים בין האנשים, והרבה מאוד דקויות. יושבים איתנו פה אנשים מבוגרים ואנשים צעירים, נשים מזרחיות ונשים פלסטיניות ונשים אשכנזיות ונשים בהיריון. וכל מיני שלבים של הריון, אני לא אלשין עליהם. יושבות איתנו נשים בצבע ורוד ובצבע חום ובצבע בז', נכון? אולי פספסתי איזה צבע, אבודה אגב היה בצבע חום, וגם כנראה אנחנו לא בטוחים לפי איך שהוא נראה מה הוא בדיוק היה, אין לדעת. ואנחנו כמובן כולנו יכולים להיות בו זמנים כמה דברים, אבל אני רוצה להזמין אותנו להיות עם העיניים של הריספקט. ריספקט לרגישויות שלנו. ריספקט לאופן שבו אנחנו יכולים לשמוע טיצ'ינג, וזה יכול לגעת בנו בנקודה שהיא אולי לא מתאימה. אז אני קודם כל רוצה להתנצל מעל הבמה הזאת על השימוש הלא מיטיב שעשיתי במילה ארסיות, שדיברתי על תרנגולות ההודו שלי, באמת אני מתנצלת, אמיתי, כי קודם כל תרנגול הודו זה שם, מי המציא אותו בכלל? לא יודע, צריך למצוא להם שם אחר, אבל הובא לידיעתי, מישהי באה ואמרה לי, ותודה על זה, שהמילה ארסיות היא מילה שהיא לא סבבה להשתמש בה, שזה יכול לפגוע. אז אני מצטערת על זה, ואני ממש עכשיו רוצה למצוא מילה אחרת, ואם בסוף הריטריט, אם יש לכם מילה אחרת, להגיד לי, אז תגידו לי ואני אבדוק אם אני יכולה לאמץ אותה, אם היא מתאימה להם. אני גם יכולה לבדוק איתם את זה. אז אני רוצה להגיד על זה שכשחשוב לדעת, חשוב לדעת איך להשתמש במילים בצורה סקילפול. כי כשיש פגיעה, על מה זה מצביע? זה מצביע על חלק, כשאנחנו נפגעות ממשהו, זה מצביע על חלק שחשוב לנו ויקר לנו. ואנחנו רוצות להחזיק אותו מאוד מאוד בעדינות. ואם מישהו נפגע מאיתנו, אז זה מצביע לנו שלמישהו יש חלק חשוב ויקר, ואנחנו רוצות להחזיק את החלק הזה שלו או שלה בעדינות. גם כן. זה חלק מהמשמעות של להיות אנושי. וזה חלק מהאינטימיות, שאני מזמינה את כולנו אליה. זה חתיכת הרפתקה. להיות באינטימיות עם כל הדברים. כי כשאנחנו לומדות להיות או לומדים להיות באינטימיות עם החלקים שלנו, הקשים, היפים, הלא כל כך פוטוגנים, פמה צ'ודרון קוראת לזה, our smelly parts, חלקים שעדיף לנו ככה לא להיות מזוהים איתם, אבל אנחנו לומדים להיות שם אחרת, ואנחנו לומדים בו זמנית להיות באותו אופן גם עם חלקים של מישהו אחר, אנחנו מתחילים להבין לעומק את המשמעות של צורה היא ריקות. ריקות היא צורה. אנחנו לא שונים ממישהו אחר. בעומקים שלנו, כולנו מחוברים. לא נפרדנו מעולם. המלאות הזאת היא מדברת בעד עצמה. אז שכתב המשורר הבריטי No Man is an Island, ג'ון דון, אני חושבת כתב את זה. אם אנחנו נסתכל רגע על הדימוי של איילנד, איילנד תמיד מחובר ליבשת. הוא תמיד יושב על כדור הארץ, כולנו על כדור הארץ, כולנו על אותו כדור. כולנו על אותו כדור. אתם מתחילים לרקוד איתי את הריקוד הזה? שמינייה הזאתי? כן, בדיוק. אז כה עושה לי ככה עם הראש של ההודי, כן? השמינייה הזאתי שבין להרפות ולשמות ולהיות בספייס הכל כך מתרחב הזה, ואז לדעת לאסוף סקילפולי את מה שצריך לאסוף אותו סקילפולי, כי זה מה שהחיים מבקשים מאיתנו. החיים לא מבקשים מאיתנו רק להיות בשמיטה אינסופית הזאת, אלא הם מבקשים מאיתנו גם את שבועת הבודיסטווה, כן? שקרן הקריאה לנו כל כך יפה ביום הראשון. אז אולי, כמו שאמר לי אחד הלמות הטיבטים, סמסרה cannot be fixed, אגב, מורה מופלא, הולך להגיע לכאן ביולי. אם לא נרשמתם לריטריט שלו, אני אהיה שם גם איתו, אז כדאי. למה טילמן? סמסרה cannot be fixed. הוא אמר לי את זה כשהוא שמע את ה... הייתי שם בדצמבר בקונפרנס של מורים בודיסטים בשוויץ, וסיפרתי, שאלו אותי, סיפרתי מה קורה כאן, זאת הייתה התגובה, אחת התגובות שלו, זה היה ככה, עם הרבה מאוד חמלה, סמסרה cannot be fixed. ועדיין אנחנו לא יכולים to draw back. לא יכולים להשאיר את העבודה לאחרים. אנחנו אלה להם חיכינו. אתם מכירים את ה... מאיפה זה מגיע. אז הבודה כיוון ללא פשרות לראיית הטבע המותנה של כל המצבים. גם הכי מעודנים, הכי עילאים. וגם ללא פשרות הבודה, שהיה חום, אני מזכירה, פתר די הרבה סכסוכים ומלחמות בימי חייו. ואת המלחמה האיומה שבה השבט שלו הפסיד ונכחד, הוא לא הצליח למנוע. אפילו שהוא היה בודה. ואת הסכסוך שהיה בסנגה שלו, נזרים שלו רבו ביניהם, והוא ניסה לבוא ולפשר, והם פשוט זרקו אותו מכל המדרגות, לא היו מדרגות, אמרו לו, לך, לא צריך אותך, תודה, תן לו לריב בשקט. הלך ליער, חיכה בשקט, תרגל עם הפילים, ככה זה מופיע. כן. זה מזכיר לי את שתי הכלבות שלי, מנג'ו וטרה, הן חיות, מאותם לטה, לא נראות אותו דבר, טרה, God bless her, 40 קילו, לבנה, מנג'ו חומה, הרבה יותר קטנה, וכל הזמן יש להם מאבקי כוח. ברור, ברור, כן, ברור מי שמה, מי שמובילה, אבל גם ברור מי מציקה כל הזמן, זה לא יאמן, ומתישהו הקרב מתלקח. זה בדרך כלל קורה שנגמר ריטריט, או נגמרת איזה סדנה, או נגמר יום תרגול, וכל היום שכבו כמו שטיח, וכולם ליטפו אותם, והם היו הדבר הכי מתוק בעולם, וכן, מנג'ו וטרה הם כבר שתי ישויות, שבטוחים שכל היוגים שמגיעים, הם פשוט עושים ביניהם, כן, תחרות, מי ילטף אותם הכי שווה? כן, זה ברור להם שכולנו נולדנו עבורן. ונגמר יום כזה ומתחילים לגלגל את המחצלות, זאת ההתנאה שלהם, הם מתחילות לריב. קבוע, זה לא יאמן. הם מתחילות להשתולל ולריב, ולפעמים הריב הזה נהיה ממש קשה. לפעמים זה, וואו, זה יכול לפצוע. לפעמים יש לי מה לעשות שם, ולפעמים אם אני אתערב שם, וואי וואי וואי, קרה כמה פעמים. זה ביסים. הן מאבדות את זה לגמרי. ומזל שהן כלבות ולא בני אדם. כי הן יכולות נורא מהר לחזור חזרה לאהבה. נורא מהר. לאהבה אליי, לאהבה אחת לשנייה, אולי גם לאהבה עצמית. אין להם את המנגנון הכושל שיש לנו, בני אדם, של לא נשכח ולא נסלח. אין להם. יותר מפותחות. יש לאן להגיע. כן. אבל לפעמים... אין מה לעשות, לפעמים כשהאש בוערת, אין הרבה מה לעשות. אפשר לתת ללב שלנו להינגע בחמלה, ואולי זאת עשייה מאוד מאוד גדולה, לא לסגור את הלב ולא לסגור את העיניים, ולחכות לשעת כושר, אולי, רגע, מישהי מהן תסתכל עליי, אני חוזרת לדוגמה שלהן, אני קוראת לטרה, בדרך כלל היא המבוגרת האחראית, אני קוראת לה, לרגע היא מסתכלת עליי, לרגע כל המעגל הזה מפסיק. לפעמים זה עובד. האמת שזה עובד הכי טוב עם אוכל. אבל עד שאני הולכת להביא כבר. כן. אז אני רוצה לקרוא לנו כמה קטעים שמחברים את את השמינייה הזאת. יש לכם עוד קשב? הפרעת קצב וריקוד? יש פה? ביירון קייטי, אחת המורות הנפלאות, באמת, מותק של בן אדם ומורה, יש לה ספר שנקרא תודעה חוזרת הביתה, מאוד ממליצה, יש לה הרבה ספרים, אבל ספר הזה במיוחד ספציפית הוא על דרשה אחרת, דרשת הלהב היהלום, יש לזה כל מיני שמות, אבל אני לא אקרא את הדרשה הזאת, אלא איזשהו תיאור שהיא סיפרה על עצמה כשהיא התעוררה, קרא לה נס, היא לא תרגלה, היה לה דווקא, הייתה כן, אישה במצב ממש לא פשוט, אמריקאית עם הפרעות אכילה, עם הרבה מאוד כעס ודימוי עצמי בקנטים, באמת חיים קשים, קרא לה משהו, לא אכנס בדיוק למה שקרה לה שמה, אבל היא תיארה, ובכל מיני ספרים וגם בספר הזה, מה עבר עליה. והיא אומרת, היא אומרת ככה, היא מדברת על גרגר חול, אני חווה יראת כבוד, בקרבה אינטימית עם, אני לא יכולה אפילו לומר העצמי אינטימי עם עצמו, זה פשוט העצמי בקרבה. זוהי האינטימיות האמיתית, השלמה. אין שום דבר מחוץ עלה ושום דבר בתוכה. ענווה משמעותה להפגין אותה יראת כבוד כלפי החול, כלפי האהבה, כלפי הצליל של מה שנשמע באותו רגע. אם הכרתנו הייתה בהירה, היינו מפגינים יראת כבוד כלפי כל דבר בעולם, מאחר שהכל הוא בודה. זוהי ההכרה למעשה. אנחנו לא יכולים לתפוס אפילו מהו זה שמכיר. המחשבה שאתם תופסים משהו בכלל לא אמיתית. היא לפחות במרחק דור אחד של מחשבה מן האמת. היא רגע יפהפה של חסד. אולם עדיין אתם מזוהים כאחד אשר הכיר. לאחר שאתם חוצים את הכאב ולבסוף את השמחה של ההתמסרות, אתם מכירים במשהו שהוא מעבר ליכולת שלכם לזהות, ואתם חווים מצב של הכרת תודה מוחלטת. אתם מסיעים את הילדים לבית הספר, אתם לוקחים את הכלב לטיול, אתם מטטים את הרצפה ללא מאמץ, ושום אמונה לא נדבקת בפעולות שלכם. זה מה שבודה עושה. אתם יכולים להיות דוגמה חיה לכך ברגע זה, ואף אחד לא צריך לדעת מזה. תמיד, היא כותבת, אמרתי לילדים שלי, תתיידדו עם הבינוניות. אפשר למצוא הערה מושלמת סתם בשטיפת כלים. אין דבר יותר רוחני מזה. אדם יכול להעביר 3 שנים במדיטציה במערה, והתרגול שלכם בשטיפת כלים בכל יום, יש וערך לזה. האם אתם יכולים לאהוב את האיזון, את ההרמוניה שיש בטיטור רצפה? ההרמוניה הזאת היא ההצלחה האולטימטיבית. בין שאתם עניים מרודים ובין שאתם מלכים, אתם יכולים להשיג את זה בכל מקום שבו אתם נמצאים. אין כל תרועת חצוצרות, יש רק שלווה. השלווה שוכנת ביום יומי, היא לא רחוקה יותר מזה. זה מזכיר לנו את המשפט, כי קרוב אליך הדבר מאוד. נכון? כי בפיך ובלבבך לעשותו. הדבר שהוא כל כך קרוב אלינו, עד כדי כך שהוא נטמע בנו, ואנחנו בכלל לא מודעים לקיום שלו, לאיכות שלו. אבל הטעם זה טעם של שלווה. זה הטעם של מה שאפשרי לנו בג'אנה הרביעית, של Deep Peace. ואנחנו יכולים לראות את הקשר שבין אחיזה והשתוקקות לגלים בתודעה, ובין שמיטה והרפיה לשלווה ואיזון פנימי עמוק, ובין המנוחה הזאת שמשהו בנו כל כך מכיר אותה, כל כך מכיר אותה, והיכולת שלנו פתאום לעצור, כולל בריטריט, כולל לבוא לריטריט, משקפת את זה. פתאום עצרנו. פתאום ראינו עולם. פתאום משהו משתנה. ואז אנחנו יכולים להכיל גם את הצורה, גם את הריקות, גם את המלאות, גם את הלבד, גם את הביחד, לכבד את כל הזהויות של עצמנו, של מישהו אחר, להחזיק אותם באינטימיות, באינטימיות, וגם לדעת שהן מלאות בכל העולם. ריקות ממהות עצמית, שייכות לעולם, לעולם כולו. אני רוצה לסיום לקרוא לנו את הסוף של הספר הנפלא הזה שנקרא לעומק הנשמה. מדריך להתבוננות מעמיקה בחיי היומיום של תומאס מור. Okay. הזיכרון, הוא כותב, חשוב לנשמה יותר מהתכנון. האומנות מושכת יותר מההיגיון, האהבה מספקת יותר מההבנה. אנחנו יודעים שעלינו על הדרך לעבר הנשמה כאשר אנו חשים קשר לעולם ולאנשים סביבנו, וכאשר אנו חיים מהלב באותה מידה בה אנו חיים מהראש. אנו יודעים שהנשמה, זאת אומרת החלקים העמוקים שבנו, מטופלת כאשר העונג שאנחנו חושים הופך עמוק מהרגיל, כאשר אנו יכולים להרפות מהצורך להשתחרר ממורכבות ומבלבול, וכאשר תופסת החמלה את מקומם של אי האמון והפחד. הנשמה מתעניינת בהבדלים בין תרבויות ואינדיבידואלים, והיא שואפת להתבטא בנו בייחודיותה ובנבדלותה. וככה העומק שלנו והטיפול היומיומי בעומק הזה שלנו ובהזנה של אותו עומק הופך להיות בעצם, הוא כותב, אבן הפילוסופים המסתורית לאותה ליבה עשירה ומוצקה של אישיות שאותה חיפשו האלכימאים, או שהיא נפרסת כזנבו של טווס, התגלות של צבעי הנשמה ותצוגה של בוהקה המנומר. אני רוצה להזמין אותנו להחזיק את הגם וגם, את המלאות ואת ההיעדר, את השמיטה ואת היופי, את הלב הגדול הפתוח ואת העידון של הפרטים הקטנים, ואת היכולת שלנו להיות אדם לאדם, אדם. מי ייתן ונהיה כולנו מלוא הפוטנציאל האנושי שלנו, חופשיים, משוחררים, אדם לאדם, אדם. בשבילנו ובשביל כל האחרים. אז תודה על ההקשבה הפעילה, וקחו איתכם את הדף הזה, ככה תתעמקו בו, יש בו עוד קטעים שלא הגענו אליהם והם שייכים והם קשורים. אפשר לצאת החוצה להליכה מתחת לשמיים שרומזים לנו. אולי זו צמיחה שיש בה מלא חורים וזה נראה כוכבים. אולי יש שם אור גדול גדול. ולתת לעצמנו ללכת מתחת לפלא הזה, לקסם הזה, הלא ידוע, הלא מובן של עולמות שאולי כבר מזמן מזמן עבדו ועדיין האור שלהם מגיע, והיכולת שלנו לראות עם העיניים הקטנות שלנו את הדבר הגדול הזה. תראי פה בתשע.